הגענו לדף פ"ז עמוד ב' במשנה, תחילת פרק עשירי. המשנה עוסקת באישה שמתחתנת פעם שנייה על פי העדות שבעלה נפטר, אבל בסוף נודע שהוא מת חי. האישה שלחת בעלה למדינת הים, ובאו ואמרו לה, מת בעלך. בהמשך הגמרא תסביר שמדובר פה על, אמרו לה על פי עד אחד, ותכף נסביר את זה, וניסית, התחתנה בגלל העדות הזאת. ואחר כך בא בעלה, בעצם נמצאו שהניסויים השניים הבטלים, היא עדיין נשואה לבעלה הראשון, אז גזרו חכמים הרבה גזרות. תצא מזה ומזה, כלומר צריכה בעצם לצאת גם מבעלה הראשון, גם מהאיש השני, כמובן האיש השני בעצם לא בעלה, כי הם בטלים, אבל גם מבעלה הראשון צריכה גט מזה ומזה, אם תרצה להתחתן עם מישהו אחר, ואין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלעות, לא על זה ולא על זה, כלומר לא מקבל תשלום, לא מהבעל הראשון ולא מהבעל השני. אם נטלה תשלום מזה ומזה, תחזיר אותם עד כדי כך. והוולד שהולד ממזר מזה ומזה. כמובן שהוולד שהולד מהניסויים השניים, שלא היו ניסויים, אז זה ממזר מדאורייתא, מהניסויים הראשונים ממזר מדרבנן. והם כהנים, לא זה, וזה מטמא לה במותה. כלומר, לא מטמאים לה במותה. ולא זה וזה זכאים לא במציאתה, לא במעשי ידיה, לא בהפרת נדריה. הייתה בת ישראל, כלומר לא כהן, נפסלה מן הכהונה, נשאה לכהן. אם היא בת ישראל, אז היא פסולה לכהונה. ובת לוי נפסלה מן המעשר, ובת כהן, אם הייתה בת כהן, אז מהתרומה. ואין יורשים של זה, יורשים של זה יורשים את כתובתה, ואם מתו לפני שגירשוה, אז אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מייבים. סט של גזרות רבות על העניין הזה. מדוע זה כך? אז כעיקרון אישה שמזנה תחת בעלה ברצון, נאסרת כמובן בין לבעלה, בין לבועלה, זה מבואר מסכת סוטה, שאפילו אם בעצם שוב התגרשה עם בעלה ומתאלמנה, היא אסורה לבועל. אבל אם תעשה לא ברצון, אז היא מותרת בין לבעלה, בין לבועלה, אחרי שהתגרשה ומתאלמנה. במקרה שלפנו לכאורה, היא לא עושה את זה ברצון, בית נתירה בעצם להינשא, על פי עדות עד אחד, אף על פי כן קבעו חכמים דינה כמזנה ברצון ואסורה לבעל ולא בועל. יש פה גזרה שמכיוון שהתחתנה על פי עד אחד, למרות שזה היה ברשות בית דין, מחשיבו אותה כביכול כמזנה ברצון. ומדוע? אנחנו נראה את זה בגמרא. מכיוון שהכולה המיוחד לקבל עדות עד אחד, בעצם בנויה על כך שאישה דייקה ומנצבה, כלומר אישה מדקדקת ובודקת היטב, ורק אז היא מתחתנת שוב. אישה בעצם לא תסמוך לגמרי על עדות עד אחד, אלא היא תחקור ותברר את המציאות היטב. במקרה הזה שבסוף הבעלה חזר, כנראה שלא מתברר שבעצם לא חקה כמו שצריך. לכן כנסו את החכמים על זה שהתרשלה, או היא פשיעתה בכך, כלומר היא פשעה בכך שהתרשלה, ולא בדקה כמו שצריך, ולכן גזרו את כל הגזרות הללו. ויש תנאים שחולקים על חלק מהגזרות. רבי יוסי אומר, כתובתה נכסה בעל הראשון, כלומר החכמים בעצם לא פטרו את בעל הראשון מחובת תשלום כתובתה. רבי אלעזר אומר, הראשון זכאי, הבעל הראשון זכאי במציאתה, ובמעשה ידיה, ובהפרת נדריה. רבי שמעון אומר, ביאתה, כלומר הייבום או חליצתה מאחיו של בעל הראשון, פותר את צרתה מן החליצה, מהייבום והחליצה, ואין הוולד ממנו ממזר, כלומר, בעצם, אחרי בעלה הראשון יכולים בעצם לייבם אותה. כל זה גזרות שונות שחלקו חלק מתנאים, אבל העיקרון, אותו עיקרון. עכשיו, עד כה בעצם עסקה המשנה באישה שנישאת שנית, על פי עדותו המוטעת של עד אחד. רבי שמעון ממשיך בעצם, בעניין מה קוראים אישה נישאה על פי היתר אחר. ואם נישאת שלא ברשות ביתין, מה כלומר לא ברשות ביתין? באמת באו שני עדים והעידו שמת בעלה. אז לא צריך ביתין שיתירו לה לסמוך על עד אחד. היא יכולה לנסה מעצמה, כי לא צריך מפורש יותר מביתין, הרי יש פה שני עדים. אבל אחרי זה בכל זאת חזר הבעל, אז מותרת לחזור לו. היא נחשבת בעצם אנוסה, ולא נחשבת שזינתה מרצון. מכיוון שאישה הזו בעצם ניסה על פי שני עדים, שעדותם מתקבלת בכל מקום, לא היה מותר לה לנהל חקירה יותר רצינית, לאשר את העדות שלהם, ולכן נחשבת אנוסה. עכשיו, מה לגבי חובת אהבת קורבן חטאת במקרים אלו? היא ניסית על פי בית דין, כלומר פי עד אחד וכו', אחרי זה בא בעלה, אז תצא ופטורה מן הקורבן, פטורה מקורבן חטאת. כי יש לנו כלל, יחיד שעשה בהורת בית דין, פטור מחטאת. אבל לא ניסית על פי בית דין, על פי שני עדים, אז תצא מהבעל השני, אבל חייבת בקורבן חטאת על עבירת איסור אשת איש. על זה עומד המשנה, יפה כוח בית דין פוטרה מן הקורבן. כלומר, יפה כוח בית דין שתראה נעשה על פי עד אחד, שבכך, שכן בכך, הקל עליה, פוטרה מן הקורבן. בגלל ששמחה על הורת בית דין, פטרה על מקורבן. אבל אם ניסה בלי היתר בית דין, אז חייבת היא חטאת. הורו הבית דין, עכשיו המשנה בעצם מגבילה היתר, את ההוראה שמקש ניסה על פי בית דין, על פי עדות עד אחד, פטורה מן החטאת. הורו הבית דין על פי עד אחד, שמותן לנסה ואכל וקלקלה, אם נבלה לאדם אחר באיסור, אז זה כבר חייבת בקורבן, כי לא התירו לה לנסה. כל מה שבית דין אמרו, על פי עד אחד, שיכולה לנסה, לא שיכולה לקלקל, להיבעל על ידי דם אחר באיסור. בזה כמובן צריכה להביא קורבן. שואלת הגמרא, למדנו שבאו מלשון באו ואמרו למת בעלך, באו משהו שני עדים. נקטן לי סיפה עם ניסת שלא ברשות, מצד שני הסיפה של המשנה אומרת, ניסת שלא ברשות בית דין, משהו מדובר על שני עדים, אז הרי שלא מדובר על שני עדים, מותר לחזור לו שלא ברשות בית דין משמע, אלה בית דין מקרא דרשע ברשות בית דין הוא בעד אחד, הרי שעוסקים בו בעד אחד, על מעד אחד נאמן, משמע עד אחד נאמן עתיר שתיש לנסה. ואומרת הגמרא, כן יש לנו סיוע לכך, הותנה נמי למדנו במשנה, הוחזקו להיות מסין עד מפי עד ואישה מפי אישה, ואישה מפי אבן ומפי שפחה, עד מעד אחד מהמן. באמת, זה משנה בדף קוף רב ב' שנראה בסוף המסכת, שהוחזק הדבר בישראל, שאכן מסים אישה אפילו על פי עד אחד, אפילו עדות מגיעה עד מפי עד, או אישה קיבלה עדות מפי אישה אחרת, או אישה מפי עבד, או מפי שפחה וכדומה, סומכים על עדות כזאת כדי להתיר אישה. עכשיו הגמרא מנסה לומר, שאולי בעצם עד אחד מועיל גם לאיסורי תורה אחרים. כלומר, בתורה מפורש דיני ממונות ועונשים צריכים שני דין, אבל אולי איסורים איסורו יותר לא צריך מספיק עד אחד. נעמי, למד במשלה בקריטות, עד אחד אומר לאדם, אכלת חלב, והוא אומר לא אכלתי, פתור. תם אדם אמר לא אכלתי, היה ישתיק מהימן, על מה עד אחד מהימן. בא עד אחד, והוא אמר, תשמע, אתה אכלת בחלב ושוגג, אתה חייב לביא קורבן חדש, והוא מכחיש, הוא אומר לא אכלתי חלב, אז הוא פתור להביא קורבן. למה הוא פתור? כי הוא אמר לא אכלתי, אז אבל אם באמת הוא היה, אם אדם היה שותק, הוא לא מכחיש, הוא לא אמר לא אכלתי, עד היה נאמן, מדובר על עד אחד, על ועד אחד נאמן, הרי עד אחד נאמן, עניין איסורים. ועומד אגמר מדאורייתא מנה, מנין לנו שבית התורה סומכת על עד אחד בעניין איסורים? אז עומד אגמר דתניא, למדנו בתורת כהנים, עניין קורבן חטאת, או הודע אליו חטאתו, ולא שיודיעו אחרים. כלומר, או הודע אליו חטאתו, מה שנאמר אליו, נאמר לא, שיש אפשר לדייק, שכדי להתחייב להביא קורבן חטאת, צריך שידע בעצמו שחטא, לא שיודיעו אחרים. יכול אף על פי שאינו מכחישו, יכול להיות שאפילו אינו מכחיש מה שיודיעו, יהיה פתום להביא חטאת, מפני שאינו נודע אליו, תמיד הוא הודע אליו, מה שנאמר הודע ולא נאמר ידע, הפסוק מלמד שהוא חייב להביא חטאתו, כאשר נודע להלכתו מכל מקום, בכל דרך שהיא, אפילו לדי אחרים. כלומר בעצם הפסוק נוקט בו שני מונחים שסותרים זה, אליו והודע. למד שעדות יכולה לחייב אותו חטאת, בתנאי שמתוך העדות אכן נודע לו שחטא, כלומר שלא מכחיש את העדות. עכשיו מה הכוונה לא מכחיש העדות? איך ידעמי? אין למדעת מותרי ולא כמה כשלו קרא אדם אלי. מדובר בעצם מדובר מקשר באו שני עדים, והודיעו לאדם שחטא, אמרו לו אתה אכלת חלב, הוא לא מכחיש. צריך פסוק בשביל זה ברור. עדות של שני עדים שלא מוכחשת, ברור שמחייב אדם להביא קורבן חטאת. אלא מה מדובר? בעד אחד. אלא לאו אחד, וכי כאן לא מכחש למהימן, הפסוק למד שכשאדם לא מכחיש, אז נאמן העד, שמע מיד אחד נאמן מהתורה, נהיה ניסורים, כשהוא לא מכחיש. עומד לו מי אמר, מי אמר שזה הפירוש, עומדים משום נאמן, אולי מי אמר שבגלל שעד אחד נאמן, דינו משום לקשתיק, אולי בגלל שהוא שתק, הוא לא הכחיש, הוא שתיקה כהודעה דמיה, שתיקה בפני עדות בעצם מחייב אותו כמו הודעה, כאילו הוא הודע בדבר, ולכן בעצם לא סומכים על עד אחד, אז כאילו הוא הודע בדבר, ותדע לקטן סיפה, כתוב לגבי הסיפה, שהמכחיש דברי עד אחד שאומר שאכל חלב, אומר כך, אמרו שניים, מה קורה? אם אמרו שניים אכלת חלב, הוא אומר, לא אכלתי, אז פטור מקורבן חטאת, רבי מאיר אומר, מחייב בקורבן חטאת, אמר רבי מאיר, זה קל וחומר, אם הביא אותו, אם הביאו שניים ידי מיטה חמורה, אם שני עדים בעצם, בכוח שני עדים מחייב אדם מיטת בית דין, העידו עליו שהוא הרג במזיד וכדומה, הכל עבירה אחרת, שהוא דבר חמור, לא הביא ידי קורבן חל, מה, לא יכול להביא אותו לידי קורבן חטאת קל? לכאורה ברור, מה זה משנה שהוא מכחיש? אז אמרו לו חכמים לא, ומה אם ירצה לומר מזיד איתי? בעצם אומרים, אדם יכול להגיד מזיד הייתי באכילת החלב. כלומר, במקום להכחיש את העדים ולומר לא אכלתי, יכול היה לומר, אמנם אכלתי, אבל עשיתי זה במזיד ולא בשוגג. כי אין חיוב קורבן חטאת אלא בשוגג ולא במזיד. אז מכיוון שיכול אדם לומר לפתור עצמו מקורבן, לידי שהוא אמר שאכל במזיד, אנחנו מאמינים אותו לפתור אותו גם כשאומר שלא אכלתו כלל. עכשיו רבי מאיר וחכמים נחלקו רק במקרה, רק לעניין המקרה האחרון, שאדם מכחיש שני עדים. מכיוון שלא נחלקו במקרה הראשון, כשהוא מכחיש עד אחד, מוכח שהם מודים שבאותו מקרה לא חייב חטאת. יוצא שגם מה שדייקנו מהמקרה הראשון, שאדם פטור מחטאת דווקא אם מכחיש את העד, אבל לא כשהוא שותק, הוא נכון לדעת הכל, גם לדעת החכמים. אז יש לשאול, רישא, מה הייתה כמחייב ירבנן, מה הטעם שמחייבים אותו כשלא מכחיש את העד האחד? אם כמו שאתה רצית להגיד בתחילה, אין משום דמהימן, כי באמת אתה עד אחד נאמן, ואת רבה, אפילו בשני עדים, אף אחד מכחיש לו אינו מהימני, וכפת רבנן, אפילו בשני עדים שבאופן פשוט, גם אם מכחיש, לכאורה, הם נאמנים, אף על פי כן כפת רבנן, חכמים בספר של המשנה, פותרים אותו, כי אמרנו, הוא מכחיש את שני עדים, לכן פותרים אותו, כי יכול היה להגיד שהוא אכל במזיד. אלא, אם כמדוע בראשי של המשנה, כלומר, עד אחד מחייבים אותו חכמים חטאת, אתה לא יכול להגיד בגלל נאמנות, אלא משום די אשתיק, אלא בגלל שהוא שתה כנראה, הוא שתיקה כהודעה דמי, שתיקה נחשבת כהודעה, מכיוון שיש פה הודעה, ולכן הם מחייבים אותו. אם אפילו שני עדים לא מחייבים אותו בעד אחד, הסיבה שזה בגלל מדובר על הודעה. טוב, אז אם ככה באמת, אין מקור לכך, להוראת המשנה שמתירה לאשת איש בעצם נשאת לעד אחד, על פי עד אחד, המקור אחר לסברה, אם מדובר על סברה, היא להתיר איסורים בעד אחד, מידי דהב החתיכה ספק של חלב ספק של שומן, ואת עד אחד אמר, בריא לי דשומנו, דמהימן. המקרה של משנה בעצם של בעל שנעלם, דומה לחתיכה שאנחנו מסתפקים מחלב, חלב עשו באכילה, הוא שומן שמותר באכילה. בא עד אחד אמר, תשמע, ברור שזה שומן, מהימן, באותו מקרה, ודאי עד נאמן, מותר לאכול את החתיכה. זה בדיוק המקרה של בעל שנעלם, וסומכים עד אחד באיסורים, יש לנו מקור. סברה, זה המקור. אומרת, מי דמי? האם זה דומה? אתה במקרה של החתיכה המסופקת לא איתך זה גיסור, לא הוסק שום איסור בחתיכה. יש פה ספק, האם החתיכה הזאת שומן, אסור או מותר? אין פה, לא התחזק, אין פה איזה חזקה של חתיכה אסורה. כאן, במשתתנו, איתך זה גיסור עוד אשת איש, הרי אישה היא כבר הוחזק כאשת איש, ידוע לנו שאשת איש, היא התחתנה עם בעלה. כשיצא בעלה מעט הים, היא הייתה בעצם אשת איש. הסופק עומד לפנינו, האם מותר האיסור הזה או לא? יש פה איתך זה גיסורה. ואין דבר שבערבה פחות משניים. חוץ מזה, דבר שבערווה, להתיר דבר שבערווה, צריך שני עדים. המקרה שבמשנה יותר דומה למקרה אחר, הלא דם ילד לחתיכה, דוודאי חלב, ואת עד אחד, ואמר, בריא לי דשומנה, וזה לא מהם, עד רבה. המקרה של המשנה זה מקרה שיש חתיכה, שברור לנו שחתיכה של חלב, ואנחנו בעצם עשינו ניקור, וידענו שזה חתיכה של חלב וזה אסור. בא עד ואומר לו, ברור לו שזה שומן. מה, הוא נאמן? הוא לא נאמן. מקרה זה ודאי שאין עד נאמן. המקרה שבמשנה, ידענו שהאיסור, האישה הייתה נשואה, אשת איש. בא עד מעיד לשנות החזקה, אז זה בדיוק המקרה שכאילו הוא בא לשנות החתיכה. אומרת, מה מדמי? לא נכון, זה לא אותו דבר. האטם אפילו בא אותו בימיהם לא אומר, שם במקרה של החלב, אפילו יבואו מאה ויגידו לו, זה לא, הם לא נאמנים. אבל כאן לעומת זאת, אם יבואו שני עדים, כיוון דקיעת וביתרי מהם, אם יבואו שני עדים ויגידו שהוא בא לעמד, יהיו נאמנים, למרות שיש פה חזקה של אשת איש, חנה מהם, לכן בכל זאת ראוי להאמין גם לעד אחד. כלומר, חתיכת החלב לעולם לא תהיה ניתרת, גם אם יעידו יודע, אנחנו יודעים שזה חלב, אבל פה, במקרה הזה, אכן שני עדים יכולים לשנות את המציאות, אז אולי גם עד אחד יכול לשנות את המציאות. אלא גמרא להביא בעצם סברה אחרת כמקור לדין שבמשנה, מדהווה תבל, הקדש וקונמות. כלומר, המקרה של עדות עד אחד, יעני אשת איש, דומה לעדות עד אחד, להתיר פירות שהיו בחזקת תבל, או להתיר חפץ שמוקדש כהקדש, או להתיר חפץ שמוחזק שקיים בו איסור קונם, כאילו נדר שדומה לקורבן. אז אומרת הגמרא, מה דוחה את זה, זה לא דומה לתבל, הקדש וקונמות, ודוחה גם תבל, גם הקדש וגם קונמות. היי תבל יחידה, ממה מדובר? אידי די מדובר בעצם תבל שהוא לא, שלו, של עד עצמו, הוא מעיד על פירות שלו שהופרשו מהם תרומות ומעשרות, אז זה לא דומה, משום זה בידו לתקנו, הוא יכול לתקן, הוא יכול להפריש תרומות ומעשרות מתי שהוא רוצה, לכן הוא יכול להעיד על זה. אלא מדובר, זה לא דומה לאישה, אישה הוא לא יכול להתיר ישת איש שכבר נשואה, אלא זה אחר. מדובר שבעצם העד מעיד על תבל של אחר, של אדם אחר, שופו שם על תרומת ומעשרות. אומרת, אז מה היא כסבה? מה אתה סובר? אם אתה סובר, כסבה תורם יש שלו על של חברו, אם אתה אומר שאדם יכול לתרום פירות משלו על של חברו, אז לא צריך דעת בעלים, לא צריך הסכמת בעלים, אז שוב זה דומה, זה כבר משהו אחר לגמרי, בידו לתקנו, משום דיידו לתקנו, הוא יכול לתקן גם את הפירות של חברו. היא כסבה צריך דעת בעלים, אתה אומר שבעצם צריך את ההסכמה של חברו, ומה אני אדם דבר, בכל זאת אני אומר, בכל זאת אדם אומר, בא עד ואומר, אני יודע בטבל הזה שהוא מתוקן, מי אמר שזה נכון? היא גופן עלה, מי אמר שזה נכון? מי אמר שעד נאמן? גם בהקדש אותו דבר, ההקדש נמי. היא קדושת דמים, מדובר בעצם על קדושת דמים, כלומר חפצים שקדושו לבדק הבית, והם קדושו, הם קדושים רק לדמיהם, אפשר שיפדו, משום דיידו לפדותו, יכול בעצם לפדות את החפץ. אם מדובר על קדושת הגוף, שאי אפשר לפדות אותו, אז אם מדובר על דידי שלו, משום דיידו להתשאל אולי. אם זה שלו, אז בידו להישאל לחכם. אמנם יקדיש אותו קדושת הגוף, אבל יכול להישאל לחכם בעצם לבטאת לקדושה. אלא מדובר על חפץ של אחר, העד בא ומעיד על חפץ של אחר שהקדיש לחפץ, ומה ידענו בדין של מראה עליה, אני יודע שעל החפץ שבעליו נשאלו לחכם להתיר את הקדשו. היא גוף המלעלה, מי אמר שזה נכון? שסומכים על העד הזה? וגם קונמות אותו דבר, נמי, איקס אבר יש מעילה בקונמות, אם אתה אומר שמדובר על יש מעילה בקונמות, וקדושת דמים נחת עלו, מדובר על קדושת דמים, אז שוב, בידו לזדו, הוא יכול בעצם לפדות את קדושת הדמים. אם אתה אומר אין מעילה בקונמות, ואיסור בלעם הוא דרכים לכתפיין כבר סתם, ואיסור בלבד, כלומר, מדובר פה על איסור כללי של נדרים בעצם, שכתוב לא יחל דברו, אז אידי די עם החפץ של עצמו, אז גם כאן, משום דיבדו להתשאול אלי. בידו בעצם, להישאל לחכם, ללכת להרתעת נדרים. אלא מדובר על חפץ של אחר. העד מעיד על חפץ שעליו קונם של מישהו אחר. כלומר, אני עדיין עדיד של מראה, אני יודע שבעצם הוא כבר נשאל לחכם לתיעוד הנדר. מי אמר שסומכים על הידע הזה? היא גוף המנהלן. אז בית הגמרא מסכימה לתחייה, בעצם אין לו מקימה להוכחה של אחד נאמן כנגד חזקת איסור, אלא היתר האישה להינשא על פי יד אחד ומדרבנן באמת. אמר רבי זרע, מתוך חומש שהחמרת עליה בסופה, הקלת עליה בתחילה. ממה שהטלת עליה את כל הכנסות, כל הגזרות הקשות שראינו במשנה, אז הקלת עליה בתחילה. אומרת הגמרא, למה בכלל צריך להקל? לא לחמם ולא להקל, אלא באמת יש פה סיבה להקל, משום עיגונה, בגלל שם האישה הזאת תהיה עגונה, הקלו רבנן, הקלו חכמים והתירו אותה להינשא על פי יד אחד. אלא מה, היא צריכה להחמיר עליה מאוד, כדי שתבדוק היטב באמת, שלא רק לסמוך על יד אחד, אלא שתבדוק היטב את המציאות, תבדוק את הדבר היטב בעצמה, ורק אם החקירה מועילה באמת, או מוכיחה כמו עד האחד, יכולה לסמוך על יד אחד. אם בסוף מתברר שהבעל הגיע, לכן יש את כל הגזרות שבמשנה, כי היא בעצם כנראה התרשלה ולא בדקה כמו שצריך. למדנו במשנה, אני מיסת על פי יד אחד, אחרי כך בא הבעלה, תצא מזה ומזה, תצא משני הבעלים. אמר רב, לא שענו, אלא שניסת ביד אחד, אבל ניסת על פי שני עדים, לא תצא. עכשיו, הגמרא בהתחלה מבינה שהרב אמר שאין האישה צריכה לצאת מבעלה השני, אם ניסת לו על פי עדות שני עדים. אומר, מכך הוא עלה במרב, הצחקו עליו ארץ ישראל, את הרגב וקאי, בא הבעל הראשון, הוא חזר ועומד עכשיו לפנינו, את אמרת, לא תצא, לא תצא מהבעל השני, איך אפשר יכול שישאר עם הבעל השני, כשהבעל הראשון בא לפנינו. אז אומרת הגמרא, לא צריך, דלא עדין עלי. פה באמת רש"י רב אמר שאנחנו לא מכירים את האדם שהוא טוען שהוא בעל הראשון. בא אדם ואומר, אני הבעל הראשון, אנחנו לא מכירים אותו. הוא טוען, אבל זה לא נכון. יש פה עדות העדים, מדובר על שני עדים, עמוד בעלה עומדת בלא הכחשה. טוב, שואלת הגמרא, אם ככה, מה ההבדל בין שני עדים לעד אחד? אם לא עד לא עדין, אם אנחנו לא בעצם מדובר על אדם שלא מכירים אותו, אדם סתם בא, סתם אדם בא וטוען שהוא הבעל הראשון, בעד אחד גם כן, מה היא תצא? למה היא צריכה לצאת מהבעל השני? אלא עומד בלא צריך, הדת ובית רי, באמת באים שני דין. ואמרי, אנן הבינם בעדי מכנף הגבלה, שאנחנו רואים אדם הזה, מי שיצא למדינת הים, עד עכשיו שהוא חזר. ואנחנו יודעים בוודאות שהוא בעלה, אז לא סתם אדם ואומר, אני בעל הראשון, אלא באים שני דין ומידים. ואתון הוד לא עדיד עלי, אבל אתם לא מכירים אותו, כי המראה שלו ישתנה. במקרה הזה מחלק רב, בין מקרה שניסה על פי עד אחד, אם היא ניסה על פי שני דין. בין עדות אחד ניסה על פי עד אחד, אז יש פה שני עדים שהכחישו את זה, והיא חייבת לצאת מבעלה השני. אבל במקרה האחרון שיש פה שני עדים, וזה כבר, היא ניסה על פי שני עדים, יש עכשיו שני עדים שבעצם מעידים שיש פה בעלה, והיא לא מכירה את בעלה, אז עדותם של הראשון לא הוכחשה. במקרה הזה, אנחנו אומרים, מכיוון שכבר נשואה לבעלה השני, מותר לה להישאר. ומאיפה אנחנו יודעים שבאמת מראהו שאדם יכול להשתנות כל כך, עד לכך שלא יכירו אותו. דכתיב, בפגישת יוסף מאחיו, ויכה יוסף את אחיו, והם לא הכירו. למה לא הכירו אותם? הרב חיסדא, מלמד שיצא יוסף מבית אביו, בלא חתימת זקן, בלי זקן, הוא היה בן 17, הוא בא בחתימת זקן, לכן לא הכירו אותו, אז יכול להיות מציאות שלא מכירים אותו. אומרת לגמרי, בסדר, אז לא הכירו אותו, ומי אמר שמותר להישאר עם בעלה השני? סוף סוף תראו תראינו, יש פה שני עדים, שניים נגד שניים. ואם כן אדם שבעצם בא אליה בחיוב קורבן חטאת, אשם, או אשם תלוי. כלומר, כל מי שעובר על ספק איסור כרת, הוא חייב להביא אשם תלוי. אז איך הוא אומר שיכול להישאר, איך היא יכולה להישאר עם הבעל השני, אפילו בא אליה, הוא בספק איסור תורה פה. אמר רב ששת לא, פה מדובר על מקרה מיוחד, כגון שניסית לאחד מעדיה. אחד מאלה שאמרו שמת בעלה, העידו שמת בעלה, זה הבעל השני בעצמו. הבעל השני אומר, ברור לו שבעלה הראשון מת. אז הוא לא חייב להביא קורבן, אין חיוב אשם תלוי, אלא מי שמסתפק בליבו שמעבר עבירה. אומרת, טוב, זה לגבי הבעל, אבל היא גוף האישה עצמה, היא לכאורה צריכה להביא קורבן אשם תלוי. הרי גם אם בעלה השני ברור שמותרת, היא עצמה לא מסופקת בדבר. אומרת, לא, לא, גם ברור לה גם אותו דבר. אמרנו, לא מכירים את הבן אדם הזה, למרות שיש לו שני עדים. מדובר, היא אומרת, ברי לי. היא אומרת, ברור לי שדם הזה לא בא לי. יש לי סימנים בגופו של הבעל שלא קיימים באיש הזה וכו', ואני בטוח שלא בא לי הראשון. מכיוון שעל פי עדות העדים הראשונים ברור לה שנישואיה לבעלה השני כשרים, והיא אומרת, גם ברור לי, היא לא חייבת להביא קורבן אשם תלוי, ובעצם על זה מה שהרב אמר, שיכול בעצם להישאר איתו, היא יכולה להישאר איתו, עם הבעל השני. שואלת הגמרא, אם כך, אז מה החידוש הגדול כל כך? יחי, אם אתה אומר, סך הכל רב מתכוון לומר שיש עדויות סותרות, והאישה ובעלה השני יודעים בוודאות שמותרים, מותרים להישאר, אז מה למימר? מה הוא בדיוק אמר? אפילו רבי נחמן ורבי יוסי, גם רבי נחמן ורבי יוסי, שבאופן כללי אומר, אישה חייבת לצאת מתחת בעלה, חייבת להתגרש בעצם, כשקשות נישואיה מתערערת על ידי עדויות סותרות. כל מה שהוא אמר, שהוא הכי מחמיר, לא כמה אלא, כשבאו עדים אחר ניסית, כשבאו עדים השניים קודם כל, בכל זאת התחתנה עם הבעל השני, למרות העדות. אבל מקש ניסית כבר על פי עדות הראשונים, שמעידים שבעלה מת, אז גם כשבאו עדים שניים, רק אחר כך באו עדים, לא אמר, גם הוא לא אמר שחייב לצאת, חייב להתגרש, לתניה. שניים אומרים מת, ושניים אומרים לא מת, ושניים אומרים גרשה, ושניים אומרים לא התגרשה, הרי זה לא תנסה. ואם ניסית, לא תצא. רבי מנחם, רבי יוסי אמר, תצא. ואמר ביחד רבי יוסי, מתי נומד תצא, מתי נומד תצא, זה בזמן שבאו עדים, ואחר כך ניסית. אבל אם ניסית קודם, ואחר כך באו עדים, הרי זה לא תצא. אפילו הוא אומר, הוא מחלק בין אם באו עדים קודם, או לא באו עדים קודם. אז הוא אומר לגמרי, אני נכינה מרב רוצה לחדש, בדיוק שלא כמו רבי נחמן ברבי יוסי, כי כמה רב נמי, גם כשרב אמר, הוא אמר, בזמן שבאו עדים קודם באו עדים, ואחרי זה היא בכל זאת התחתנה לה, פוקה מידת רבי נחמן ברבי יוסי. עד רבה רוצה להגיד שהלכת לא כרבי נחמן ברבי יוסי, ויש אומרים רצה, פוך רגע דאמר, תמה דניסה רגע באו עדים, אבל אם באו עדים, ואחרי זה ניסה תצא, ודווקא הוא רוצה להוכיח כמן כרבדת רבי נחמן ברבי יוסי. יש אומרים שרצה להגיד שלא כרבי נחמן ברבי יוסי, ושאומרים שרב רצה להגיד כדת רבי נחמן ברבי יוסי. עכשיו הגמרא מביאה קושיה על רב. מי דברה ומברייתא, התורה מצווה על הכהנים שלא להתאמן למת, ולא לשאת נשים האסורות להם. זה מפורש בתורה. מניין שאם לא רצה דפנו, כלומר מניין שהוא לא רוצה, לא רוצה בעצם לא להתחתן עם נשים הפסולות, הוא רוצה להתחתן עם נשים הפסולות, דפנו, אתה צריך להקות אותו עד שישמע לך, כלומר צריך להכריח אותו, תאמונו וקידשתו, אפילו בעל כורחו. כלומר, בעצם בית דין חייבים להפריש את הכהן מן האיסור אפילו בכפייה. עכשיו, למה צריך פסוק מיוחד למלט? זה הרי ברור, באופן כללי צריך לקפות על הכל אדם שיפרוש מן החטא וכדומה. אלא צריכים לומר שיש פה משהו מיוחד, מצב ניסוי מסוים שלא יודעים מעצמנו שהוא אסור. איך ידע? הנה, אם אתה לא ניסית עד אחד מעדיה ולא כמה בריא לי. כלומר, אם תאמר, שתאמר מקרה שאישה לא ניסית לאחד משני עדים שהעידו על מות בעלה, ועל פי עדותם היא ניסית לכהן, שלא היה אחד מאותם העדים, ושוב אחרי שניסית, באו שני עדים אחרים, והעידו שניסית לכהן, בעלה הראשון בעצם עדיין בחיים, והוא מועד רק לאחר מכן, ככה שיעשו עליו משם, מגלל איסור זונה, ויעשו עליו בעצם להמשיך להיות נשואה לכהן, ולא כמה בריא לי, והיא לא אומרת בריא לי באמת שזה לא נכון וכו', אפילו מדובר מקרה שהכהן ניסית לו, היה אחד מהעדים שהעידו, אבל היא אומרת בריא לי וכו', היא לא אמרה בריא לי פה, אז צריכה לממות דפנו, האם במקרה הזה שהיא לא ניסית לאחד מידיה, והיא לא אמרה בריא לי, האם צריך לומר שצריך לעצם לפרוש אותו מאיסור, להפריש אותו מאיסור אפילו בכפייה, זה פשוט, אלא כנראה אנחנו מדברים פה, אלא ניסית לאחד מידיה וכמה בריא לי, ובכל זאת הברית המלמדת דקטני דפנו, כלומר, תכריח אותו לפרוש ממנה, אנו הפקין למיני מוכח שבמקרה הזה מוצאים אותה ממנו, אז נוכל ללמוד מכך שמקרה דומה שנוגע אפילו מי שלא כהן, כאשר יש עדים, קט עדים שנייה, שני עדים אחרים, טוען שבעל שני עדיין חי, כך שהאישה היא עדיין באיסור אשת איש, מוציא אותו ממנו, לא כמו שרב אמר. אומרת אמרה לא, מי אמר ללמוד גם מי שלא כהן? איסור כהונה שני. הורת הברייתא דווקא חומי מיוחד נוגע לכהן. והיא בעיתים אמרה דפנו דפנו בעדים, וחוץ לזה אפשר להסביר דפנו, אין הכוונה להכרח אותו במלכות וכדומה, אלא בעדים. כלומר, עוד טרם ניסה, עוד טרם התחתנו, כלימנע מינשא לאישה על פי עדות העדים הראשונים, תחפש היטב, תביא עדים אחרים, להכחיש. אבל אין לך עדים אחרים, אין מה לעשות. והיא בעיתה עם התאות שלישית שבאו עדים, ואחר כך ניסה את רבי נחמן ברבי יוסי. באמת, אם מדובר במקרה שכבר נסע אותה, כמו שהסברנו לפני כן. מדובר פה כשבאו עדים האחרונים תחילה, ואחרי זה ניסה את והברייתא מלמדת כמו רבי נחמן ברבי יוסי. שאם באו עדים ובכל זאת התחתנה, אז במקרה שבאו עדים ראשונים היא צריכה באמת לצאת, אבל אם לא באו עדים ראשונים, לא באו עדים לפני החתונה, זה לא צריכה להוציא. ורבה שאומר בכלל מה באמת כוונת רב, הרי עד כה אנחנו הנחנו הנחה שמה שרב אמר שהאישה שניסית על פי שני עדים לא תצא מבעלה, הכוונה לנישואיה לבעלה השני. מתוך כך היינו צריכים לפרש מה בדיוק המקרה. הרבה שאומר לא, מה היא לא תצא כמה רב, הוא התכוון לא תצא מהיתרה הראשון. איך הוא עזה פשע בדברי רב, מה שאומר לא תצא הכוונה מהיתרה הראשון, נישואיה לבעלה הראשון שאתה מותרת לו. הניסויים השניים בטלים, כי הראשון בעצם בא ברגליו. אבל מה שרב רוצה לומר, שאישה שניסית על פי שני עדים, לא תצא מזה שהיא באמת נשואה לו, כלומר בעלה הראשון, מכיוון שניסית על פי שני עדים, מה שנבעלה באיסור אשת איש היה באונס, לכן היא לא נכנסת, מכיוון שהיה פה שני עדים. אומרת הגמרא, טוב, הרי העם הרב חד הזמנה, כבר הרב אמר זה פעם אחת אתנן, ניסית שלא ברשות, הרי זה מנאמר במשלטנו, מותר לחזור, אמר רב ונאמר רב, הכי הלכתה, ככה הלכה, אז למה צריך לומר את זה שוב? מה הוא חידש פה? אומרת הגמרא, אחד המקרא דרך ותאימה, נכון, אין פה באמת חידוש. אל אחת משתי אורות אלו לא נאמרה על ידי רב עצמו, אלא נאמרה על ידי אמורה שדיה כן מאורה אחרת שאמר רב, אמר רב. כלומר באמת, דעתו של רב נאמרה רק פעם אחת. האישה מותרת לחזור לבעלה הראשון, היא נחשבת כי היא התחתנה באונס כשהיא שמחה על שני עדים, ולכן היא לא נכנסת. ואין פה חידוש, אין פה חזרה על מה שהרב אמר, כי פעם אחת זה היה אחד המוראים, אמר את זה בשם רב, ועכשיו הוא אמר את זה בפירוש. ובזה סיימנו את דברי רב, עכשיו הגענו לדברי שמואל שהוא בא לחדש משהו על המשנה, והגענו לפי חטא עמוד ב' לקראת הסוף, ונראה את זה בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.